בדברי חז"ל במדרשים על הפסוק אלה תולדות נוח, אז חז"ל מביאים את הכלל שבכל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, כל מקום שנאמר ואלה מוסיף על הראשונים, בכל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, אלה ולא אחרים, אלה דווקא אלה, אלה ולא אחרים. זאת אומרת, כשכתוב אלה, אז כל מה שדיברנו עד עכשיו יוצא מן הכלל על ידי שאמרנו אלה, אלה ולא אחרים, פסל את הראשונים. אז אומרים חז"ל, מדרש, אלה אמר רבי אבאו, בכל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים ואלה מוסיף על הראשונים, כאן שנאמר אלה פסל את הראשונים דור המבוא, אז הכוונה היא פסל את הראשונים, זה הכוונה הפקיע אותם, הוציא אותם מן הכלל, ואלה התולדות האלה הם הם האנושות, הם האנשים הקיימים, ודור המבוא הופקע. כך כתוב במדרש רבה. בספר הזוהר אז כתוב כאן על אותה שאלה, אותה שאלה, אז את זה צריך לנסות לפרש. רבי אלעזר אומר אלה בכל אתר פסל את הראשונים, אז הוא מתרץ, פסל את הראשונים, את מי הוא פסל כאן? זאת אומרת, מי כאן נפסלו? אלה פסל את הראשונים. מה כתיב לאל בפרשת הדבראשית? ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. אז כתוב, ההוא נהר, דנגיד, נגיד ונפיק. נגיד בלשון ארמית, נגיד זה נקרא נמשך, המשך. כן. אז נהר שנמשך יוצא ונמשך, נגיד ונפיק. ואיל לגינטה, זאת אומרת הוא מגיע לגן, נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. ואשקילי משק יהודי לאלה, הוא משקה את הגן מה... כן, מההשקעה, דהיינו כשהנהר יוצא מעדן להשקות את הגן, אז הוא משקה אותו מאותם משקים שהם נמצאים בעדן, משם הוא משקה את הגן. ואביד לי נייחה, זאת אומרת הוא מיטיב, כן, מיטיב, עושה עביד לין נייחה. זה כאילו היינו אומרים בלשון, כן, בלשון שלנו, עושה נחת רוח. ועביד איבין ורבי זרעין, עושה, כן, פירות ומרבה זרעים, מרבה, כן, מרבה צמיחה, מרבה גידול. ודע נייחה לילה גינטה, ודע עביד נייחה בי. כך כתוב, כמה דעת אמר כי בו שבת, וכתיב הישבות ביום השביעי. זה הסוד, כך הוא אומר, ודע רזה דמילה, דע עביד תולדות ולא אחרה. רק דבר כזה, זאת אומרת, הוא מתרץ את השאלה. אני חוזר, השאלה שנשאלה הייתה, אלה פסל את הראשונים. אז המדרש, כמו שקראנו, מתרץ אלה, פסל את הראשונים, זה הכוונה, הוא כאילו הפקיע אותם, הוציא אותם מהעולם. אז דור המבול, כן, הסתלק. הוא כבר לא היה, כן, דור המבול הסתלק להיות, הם פשוט לא היו. פסל את הראשונים והם אינם. כאן כתוב, פסל את הראשונים, זה הכוונה, הייתה בעולם אפשרות של העמדת תולדות בדרך לא נכונה. אלה תולדות נוח, כן, כך כתוב. אלה התולדות של העולם נעשו, כן, על ידי נוח. על ידי נוח. והתולדות האלה, זה מה שהוא מתרץ. זאת אומרת, פירוש, אלה פסל את הראשונים, זה הכוונה, אופן העמדת התולדות. דהיינו, אופן עשיית הפירות, העמדת התולדות של העולם, אז זה נעשה דווקא על ידי נוח. רק באופן כזה יש אפשרות להעמדת תולדות בעולם. הדברים סתומים. כן. אלה תולדות נוח, כך כתוב, אלה תולדות נוח. ואלה פוסלת הראשונים, זה הכוונה שכל מי שינסה להעמיד תולדות בעולם ולא תהיה לו המעלה הזאת שנקראת נוח, אז הוא לא יצליח. כן. תולדותיו לא יהיו. זאת אומרת, לא יהיו לו תולדות. לא, אם לא תהיינה לו המעלות שנקראות נוח. מה זה נוח? אז הוא מביא שתי דוגמאות מפרשת בראשית. של דבר שעושה תולדות, עושה תולדות, מביא חיים, והדבר הזה הוא דבר שנקרא נוח. שני דברים הוא מביא. אז הוא מביא דבר אחד, זה הנהר שיוצא מעדן להשקות את הגן, ואותו נהר שיוצא מעדן להשקות את הגן, הוא עושה פירות. משום שהוא, הוא יש לו את המעלה של נוח. הוא אביד נייחלה. הוא עושה, כן. הוא עושה את מה שצריך להיעשות, כן. דבר שנקרא נוח. דבר שנקרא נחת רוח. נוח. דבר כזה יכול לעשות פירות. אותו נהר שיוצא מן עדן, למשקה את הגן, אז כתוב, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. או, אפשר, אופן אחר, או כמה דעת אמר כי בו שבת, וכתיבה ישבות ביום השביעי. והוא מפרש את המילה וישבות, כמו שהתרגום מתרגם, תמיד, בכל מקום שכתוב וישבות, אז כתוב בתרגום הלשון נייחה, מנוחה, נייחה. נייחה נקרא וישבות, שביתה נקראת נייחה. בקיצור, מה שכתוב כאן זה שישנם דברים שמביאים חיים לעולם. אותם דברים שמביאים חיים לעולם, זה שתי דוגמאות מביא. איזה אופן יש שעל ידו באים חיים לעולם? אז הוא מביא שני אופנים, ששני האופנים האלה יש בהם את המעלה של מה שנקרא אביד נייחה. זה דבר שעושה נחת, עושה את מה שנקרא נוח. שני הדברים האלה, זה אותו נהר שיוצא מעדן להשקות את הגן, והוא מביא נחת רוח, והשביתה של שבת. אלו שני הדברים שהם אלו שעל ידם מתפשטים, על כך בצורה כזאת, מתפשטים החיים בעולם. החיים בעולם, התולדות, דהיינו, עשיית הפירות של העולם, עשיית פירות של העולם, פירוש, כן, פירות זה הכוונה ש... כשהקדוש ברוך הוא אמר לאדם, או לנוח, ואתם פרו ורבו, מילאו את הארץ. גם לנוח וגם לאדם, פרו ורבו, ויאמר להם אלוקים, פרו ורבו, מילאו את הארץ וכבשוה. פרו ורבו, זה נקרא התפשטות של חיים בעולם. התפשטות של חיים בעולם. מתפשטים חיים בעולם. ההתפשטות של החיים בעולם באה רק על ידי מי שיש לו את המעלה הזאת שנקראת נוח. אביד נייחה. והדברים צריכים פירוש. כך כתוב כאן. זאת אומרת, פסל את הראשונים, זה משום שהקודמים, אלה שנאבדו במבול, אז כל אלו הם היו בני אדם כאלה שלא הייתה להם את המעלה הזאת. הם, המעלה של נוח לא הייתה להם. הם לא הביאו נחת רוח. הדברים צריכים בירור. כתוב כאן ששמו של נוח, כן, שמו של נוח זה גילוי של מהות מסוימת שנקראת דבר ש יש בו מנוחה, נחת, נחת. ננסה להבין. על האדם הראשון כתוב, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ויניחהו בגן עדן. כי יכול בורא העולם שם אותו שם, אבל הוא שם אותו באופן של הנחה. הוא הניח אותו שם. והאדם הראשון הונח בגן עדן לעובדה ולשומרה, אבל הוא הונח בגן עדן. אנחנו צריכים לדעת מה המקור. אדם נברא, אדם נברא כדי לנוח. זאת אומרת, כדי לחיות בנחת. לא באופן של נע ונד, כמו שכתוב על קין. נע ונד תהיה בארץ. זה הכוונה, לא תמצא מנוח. או כמו שכתוב בפרשת השבוע, אבל לא מצאה יונה מנוח לכף רגלה. אדם נברא כדי להיות במקום ולהיות במקום הזה, ולא לא לנוע, לא להיעקר ממקומו, להיות במקומו ולהיות שם במצב של הנחה. המקור, כביכול בורא העולם הניח את האדם בגן עדן, אמנם לעובדה ולשומרה, אבל זה נקרא להיות במקום, ושם צריך להיות. ושם כביכול בורא העולם הניח אותו. הוא צריך להיות שם במצב הנחה. בטבע הדברים, גם אנחנו, כשנגזרה עלינו גזרת גלות, אז אנחנו נעקרים ממקומנו ומתפזרים על פני, כן, כמו שידוע. נפוצותינו כנס מכל מארבע כנפות הארץ. קבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. אנחנו מפוזרים, מפוזרים על פני כל הארצות כולה. דהיינו, אנחנו לא נמצאים במקומנו. אנחנו לא נמצאים במקום שבו צריכים היינו להיות. מה הבסיס של מנוחה והבסיס של חוסר מנוחה? שאדם נע, מסתובב. עובר ממקום למקום בחוסר נחת, בחוסר מנוחה. מה הבסיס? מה יסוד שני הדברים האלה? מתי האדם מוצא מנוח ומתי האדם לא מוצא מנוח? אז הדברים הרי הם ברורים, זה דבר פשוט. על שבת, לדוגמה, נאמר, אל יצא איש ממקומו. כך כתוב. הדין הראשון של שבת, זה שבת, זה נקרא להיות ולא לצאת מהמקום. אל יצא איש ממקומו. כמה זה שיעור המקום שאסור לצאת ממנו. אז כל מה שמוגדר מקום אחד, עיר, ויש לכל אחד ואחד, השטח, שזהו הפריסה של האדם, שהיא נקראת מקומו, יש מי שאומר שזה דאורייתא, יש מי שאומר שמדאורייתא, זה כמו שיעור מחנה ישראל, י"ב מילים, עד שמה מגיע מקומו של אדם. אבל על כל פנים, לדידן, 2,000 אמה לכל רוח יש לאדם, וכל זה, זה מחוץ למקומו עצמו. האדם נמצא בעיר, אז הוא נמצא במקום אחד, מקום מסוים, והוא נמצא במקומו. אסור לו לעבור ממקום אחד למקום שני. לעבור, לעקור, לעזוב את מקומו. כשהוא עוזב את מקומו, אז הוא מחלל שבת. אל יצא איש ממקומו. כמה זה? כשהוא יוצא מחוץ לעיר, כן, מחוץ לעיר, מחוץ לתחומה של עיר. 2,000 אמה, זה תמיד, תחום של עיר. זה הכוונה, כן, ככה זה, מדותם 2,000 אמה, כך כתוב הרי בפסוק. אז סביבות העיר, 2,000 אמה, זה נחשב עדיין אותו מקום. זה עדיין, עד שם זה נחשב המשך של אותו מקום. וכך באופן כזה גם נגזרה, כן, כך נגזר גם הדין הזה. הדין של אל יצא איש ממקומו, גם הוא נגזר מאותם 2,000 אמה. וכל מי שיוצא מחוץ לזה, יוצא מחוץ למקומו. עכשיו, ננסה להבין את הדברים בשורשם. מה מביא אדם להסתובב ממקום למקום? מה מביא אותו לחוסר מנוחה? מהו הדבר שמביא אותו לחוסר מנוחה? להסתובב, לחפש פה, לחפש שם, לנוע הנה והנה. לא להיות במקום אחד. שביתת שבת, מנוחת שבת, מחייבת שאדם לא יצא, לא יעזוב את מקומו. יישאר במקומו, יישאר במקומך. אל יצא איש ממקומו. כשאדם יוצא ממקומו, הדבר הזה סותר מנוחה. זאת סתירה למנוחת שבת. על הנוסח התפילה שאנחנו מתפללים בשבת, רצי במנוחתנו. אז כתוב על זה בספר אבו דרהם, שהוא מפרש את התפילות. אנחנו מבקשים מבורא העולם, רצי במנוחתנו. מה פירוש? מה פשר הבקשה הזאת? רצי במנוחתנו. רצי במנוחתנו. אז הוא מפרש, ככה הוא מוסיף, אומר, גם השבת וגם כנסת ישראל נקראים קלה. אנחנו כביכול כלפי בורא העולם נקראים רעייתי, כמו שכתוב. כמו שכתוב מפורש בשיר השירים והרבה מקומות בתורה. אנחנו נקראים רעייתו של בורא העולם. והשבת גם היא נקראת קלה. ומכיוון שכתוב, ככה הוא מביא את הפסוק, כיוון שכתוב, ומצנה מנוחה אישה בית, ייתן השם לכם, כך נעמי ברכה את קלותיה, ייתן השם לכם, ומצנה מנוחה אישה בית אישה. כן.
והיא התחננה לפניהם שיחזרו לביתם, וכל אחד תמצא מנוח בבית בעלה. מצנה מנוחה אישה בית אישה. מכאן אנחנו לומדים שמנוחה באמת, מנוח, מנוחה באמת, יש לאישה בבית בעלה. ומכיוון שאנחנו כלפי בורא העולם, כן, אנחנו בציור, בפרט בשבת, כן, אנחנו והשבת, כן, אנחנו קלתו של בורא העולם, והשבת היא קלתנו שלנו, כמו שכתוב. כמו שאנחנו אומרים, בואי חלה, בואי חלה. אז הבקשה רצי במנוחתנו זה שתרצה בנו באופן שנמצא מנוחה אצלך. מצנה מנוחה אישה בית אישה. כך כתוב בעבודרה. אין אישה מוצאת מנוחה אלא בבית אישה. כמו שכתוב, מצנה מנוחה אישה בית אישה. כך הוא מפרש את התפילה רצי במנוחתנו. ננסה להבין. על הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר הרמב"ן, הבריאה הראשונה, כן, הבראשית, היא בריאת שתי המציאויות האלה שנקראות שמיים וארץ. המציאויות האלה שנקראות שמיים וארץ, אומר הרמב"ן, השמיים זה כל ההשפעות כולם, כל כוח ההשפעה כולו. השמיים הם המשפיעים והארץ היא המקבלת. בראשית ברא אלוקים, זאת אומרת, נקודת ההתחלה של כל הבריאה כולה, זה שכל הבריאה כולה היא מורכבת מהשפעה וקבלה. זאת אומרת, אלה שני החלקים שברא כביכול בורא העולם, ושני החלקים האלה הם הם הבריאה. הבריאה היא בנויה על מערכת של השפעה וקבלה. השפעה, דהיינו, כן, השפעה זה נקרא, השמיים, שם נמצא כל השפע כולו, כל כוח ההשפעה כולו. הארץ היא זאת שמקבלת. הארץ היא כל כוח הקבלה כולו. כל כוח, כן. כל המציאות שמחכה. השמיים, לדוגמה, משפיעים גשמים, והארץ היא זאת שמקבלת. גשם נקרא בלשון הגמרא, כן. גשם נקרא בלשון הגמרא. חיבור של איש ואישה. כשהגשם מגיע, זה נקרא, לשון הגמרא, זה נקרא שיוצא חתן לקראת כלה. דהיינו, ההשפעה, זאת אומרת, המערכת היא כזאת, זאת המערכת כולה. המערכת היא כזאת שסדר הדברים, המציאות, הקיום הוא חיבור של משפיע ומקבל. והחיבור הזה של משפיע ומקבל הוא זה שמביא חיים לעולם. הוא זה שכאן נמצאים החיים. וכאן זה השורש שעל ידו, מכוחו, מתפשטים חיים בעולם. כתוב ב... מדרש חזל, מדרש שנקרא אותי עוד רבי עקיבא, וזה כתוב בעוד מדרשים בצורות אחרות, שבורא העולם כביכול כיוון שכל גילוי תוכן, גילוי תוכן, יהיה איזה שיהיה, כל גילוי של תוכן, אז כך גזרה חוכמתו, שהדבר, כל דבר יתגלה על ידי צירוף של אותיות. מצרפים אותיות, והצירוף מהווה מילים, צירוף של מילים מהווה משפטים, צירוף של משפטים מהווה ספר, או פרק, וכך בצורה כזאת, הדברים מתגלים. הדברים מתגלים, הבסיס הראשון של כל גילוי שהוא, זה האותיות. האותיות הם אלו שעל פיהם, כן, על ידם מתגלה כל דבר. או אותיות של כתב, או אותיות של דיבור. או בכתב, או בדיבור. כשמישהו רוצה לגלות משהו למישהו, אז או שהוא מגלה לו את זה בכתב או בדיבור. והאותיות יש להם הרבה אופנים, כן. יש כל מיני שפות וכל מיני צורות וכל מיני דברים. אפשר בכל מיני סימנים, כן, כל מיני סימנים. אדם מסתכל על אז זה לא חייב להיות דווקא צירוף של אותיות, כן. אבל סימן דבר כזה ודבר כזה ודבר כזה, כשאני מצרף את שלושת הדברים האלה ביחד, אז הדבר הזה אומר לי משהו. הדבר הזה מגלה לי משהו. זהו בסיס של אותיות שמצטרפות למילים. אותיות שמצטרפות למילים, זאת הבריאה. הבריאה היא, כן, גילוי, והגילוי נעשה על ידי פרטים שמצטרפים יחד לכלל. הם מצטרפים יחד לאיזושהי אמירה. הדברים, כן, כך, בצורה כזאת. אנחנו תמיד הרי מביאים את הדוגמה שאברהם אבינו הסתובב בעולם וקרא את כל התורה כולה. הבריאה עצמה גילתה לו את כל התורה כולה. איפה הוא ראה את זה? איפה הוא ראה את זה? איפה הוא למד את זה? פירוש. הוא צירף נכון את כל מה שהוא רואה בבריאה. וכשמצרפים נכון, בצורה נכונה באמת, את כל מה שאנחנו רואים בבריאה, אז אנחנו רואים, הצירוף הנכון מביא אותנו לתפיסה של כל התורה כולה. כי כשחזל מגלים לנו שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמא, כן, הסתכל בתורה וברא את העולם, אז פירוש הדבר שכביכול בורא העולם נתן לנו ספר תורה שהוא כתוב באותיות כאלה שצריך להבין אותה, צריך לדעת לקרוא אותה. צריך לדעת, אנחנו צריכים להבין, לקרוא נכון את מה שמגלים לנו. אנחנו בקושי קוראים את השפה שלימדו אותנו. אבל הבסיס הזה של צירוף אותיות למילים, מילים למשפטים, משפטים לפרקים ופרקים לספרים, הצירוף הזה עליו העולם עומד. העולם, דהיינו, העולם הוא כל עצמו של העולם, הוא גילוי שכביכול בורא העולם התכוון לגלות. הוא התכוון לומר משהו, לגלות משהו, ואותו גילוי שבורא העולם התכוון לגלות, אז הוא גילה אותו על ידי צירוף של אותיות למילים. באיזה אופן האותיות האלה, או להבין. תקשורת בין בני אדם. אז לתקשורת בין בני אדם ישנם 70 לשון. 70 או כמה שיש. 70 לשון. והלשונות האלה הן לשונות שהן. כך בני אדם מדברים זה עם זה. כביכול בורא העולם מדבר איתנו בשפה שאנחנו צריכים להבין אותה, צריכים להשתדל להבין אותה. זאת הבריאה, הבריאה כולה. הסתכל באורייתא וברא אלמא, והעתיק כביכול בורא העולם, הוא העתיק את מה שכתוב בתורה לשפה שהיא שפה שאדם באשר הוא, אם הוא מתבונן נכון, אז הוא יודע, יוכל לקרוא בבריאה את כל התורה כולה. אדם אחד בעולם עשה את זה. עשה את זה אברהם אבינו. לכן כביכול בורא העולם בחר בו, בחר בו, והוא זה שלזרעו ניתנה תורה. אבל הבסיס הזה, היסוד הזה, העיקר הזה, העיקר הזה, זהו העיקר שעליו כל הבריאה כולה עומדת. אין לבריאה שום משמעות אם הבריאה לא אומרת משהו, אם היא לא מגלה משהו, אם היא לא מוסרת לנו משהו, אז היא חסרת משמעות. לא זאת הבריאה שכביכול בורא העולם ברא. האותיות, וגם זה, כך גזרה חוכמתו, שהדבר הזה הוא בעצם, כן, קיים ברוב השפות. זה מחולק ל-22 אותיות. יש שמוסיף אות, יש מגרע אות, יש כאלה ש... על כל פנים, זהו הבסיס. אלה הם האותיות. האותיות, אלה הם צורות ההגיה בפה וממילא. את מה שאנחנו אומרים בפה, אנחנו צריכים לכתוב, כדי שנהיה מובנים, נוכל להיות מובנים גם באופן שלא, הכתב ניתן בעולם, כדי ש, כשיש לבן אדם מה לומר, אז הדבר הזה יוכל להתקיים גם כשהוא לא נמצא בפנינו ואומר את הדבר הזה. אז הדברים יוכלו להתקיים, כן, למען יעמדו ימים רבים. עכשיו, חז"ל מגלים לנו שמכיוון שכל עניין הבריאה בעצם זהו הגילוי, זה מה שהתכוון בורא העולם בבריאה. הוא התכוון הרי לגלות משהו. הוא התכוון לומר משהו, לגלות משהו. והגילוי חייב לבוא באופן מסוים של צירוף אותיות. זאת אומרת, בצירוף אותיות למילים. כך חייב לבוא גילוי. זה טבע הדברים. כך היא, כך. אלו הם פני המציאות. אז אומרים חז"ל שכביכול בורא העולם בחר מתוך כל האותיות, אז הוא פסל כמה וכמה וכמה, והוא בחר לברוא את הבסיס, זאת אומרת נקודת ההתחלה של הבריאה היא האות שהעניין שלה הוא השורש, הוא הראש שאחריו כל הבריאה כולה. זאת אומרת, כל הגילוי כולו הוא ממשיך, עוקב, תמיד, הרי הכלל הגדול הוא תמיד, שרישה, כן, כל ראש הוא זה שהוא, הגמרא אומרת, גופה בתר רישה גר, כן. הגוף נמשך אחרי הראש. תמיד נקודת ההתחלה היא הנקודה הראשונה שכל יתר הדברים באים אחריה, באים בעקבותיה. אותה נקודה ראשונה היא ראשית הגילוי. כיוון שראשית הגילוי בבריאה היא באות ב', אז חזל מגלים לנו, סיבת הדבר, שראשית הגילוי של הבריאה היא באות ב', זה משום שהאות ב' היא האות של ברכה. כך מגלים חזל. זה מה שאומרים, זה מה שמלמדים אותם. האות ב' היא האות של ברכה, וברכה, כן. זהו הבסיס, זהו השורש. זהו השורש. זה ראשית הגילוי, וכל מה שמתגלה, אז הוא מתגלה בהמשך לנקודת הראשית הזאת שהיא נקראת ברכה. אז כבר, הדברים כבר, הראשונים כבר דנים בזה. העובדה שהאות ב' היא האות של ברכה, לא רק משום שהמילה ברכה מתחילה בב', זה כבר האבן עזרא שואל. זה לא מפני שהמילה ברכה מתחילה בבית, כי הוא מביא שם שורה ארוכה מאוד של מילים שהם ההפך מברכה, שגם הם מתחילים בבית. כל מיני מילים הוא מביא שם, מילים שמתחילות בבית והן בוהו ובוקה ומבוקה, ועוד כהנה וכהנה, לא חסר. אז כבר הזכרנו את זה כבר כמה פעמים. המהר"ל אומר שהוא לא ירד לסוף דבריהם של חז"ל. הברכה, שורש, עניין הברכה, זה ריבוי. פירוש המושג ברכה זה ריבוי. ברכה זה ריבוי. שורש הריבוי זה בשניים. כאן נמצא שורש, לכן המילה ברך זה שניים ביחידות, שניים בעשרות ושניים במאות. בית ורש וחם. כן. המילה ברך. שורש ברכה. זה תמיד שניים. שניים זה הכוונה. הדברים, כן, הדברים מתרבים. מיעוט רבים שניים. דיינו, ההתחלה, נקודת היציאה מאחד לרבים זה שניים. שניים זה שורש הברכה, כמובן. האות ב' עניינה ברכה, משום שהאות ב' עניינה, כן, היא שניים. זאת האות השנייה. האות השנייה, זאת האות של הריבוי, של הברכה. רב, ברך. אלה האותיות של הברכה. להבין, הבריאה נבראה, הבריאה נבראה, לא תוהו בריאה, לשבת יצרה. הזכרנו פה כבר כמה פעמים את לשון המשנה. המשנה במסכת גיטין בדף מ"א, משנה מפורסמת, על מי שאינו יכול, כן, הוא לא יכול להינשא. חצי עבד וחצי בן חורין. אז כתוב, לישא שפחה אינו יכול, לישא בת חורין אינו יכול. ויש צורת אדם כזאת, שהיא, כאילו, התורה לא מאפשרת לה, ייבטל, ככה כתוב במשנה, ייבטל, דהיינו, לא יעשה פירות, והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורבייה. שנאמר לא תוהו בריאה לשבת יצרה. הבריאה כולה נבראה כדי, כן, שמשורש דבר, כל שורש שנמצא בבריאה נברא כדי להתברך. הוא נברא כדי להתברך, כדי להתרבות ולהתברך, להיות יותר. פרו ורבו. לא נברא העולם אלא לפריה ורבייה. הדבר נברא כדי לפרוט ולרבות, לעשות פירות ולהתברך. כל דבר. כביכול בורא העולם נתן לנו שורשי דברים, ואנחנו מצווים להגדיל אותם. הוא נתן לנו דעת שהיא שורש שיכול מאוד מאוד לגדול. יכול מאוד לגדול. הוא נתן לנו, נתן לנו אפשרות ליישב את העולם, ליישב את העולם, למלא אותו בחיים, למלא אותו בחיים. זאת המצווה, בזה נצטווינו, ולשם כך כביכול ברא, בורא העולם את הבריאה. בורא העולם ברא את הבריאה ונתן בה שורש של חיים, ואנחנו מצווים שהחיים האלה יתפשטו, יתרבו, יפרו וירבו על פני כל הבריאה כולה. הבריאה נבראה כדי שאותם חיים, אותו שורש חיים שכביכול בורא העולם נתן לנו, אותו שורש חיים יפרה וירבה. עד כדי כך שלשון המשנה הזה שלא נברא העולם אלא לפריה ורבייה. לכן זה הסוד שנקודת הראשית של כל הבריאה היא האות בית, דהיינו הבריאה כולה נבראה על הבסיס הזה שנקרא ברכה. ברכה, דהיינו, הבריאה נבראה כדי להתברך, להתברך, כדי לגדול, כדי לפרוט ולרבות, להתברך. בורא העולם קבע, נתן לנו שורשי דברים, ואת אותם שורשי דברים אנחנו צריכים לדאוג שהם יפרו וירבו ו... במילים אחרות, אותם חיים שכביכול בורא העולם נתן בעולם. נאמר את זה כך. אנחנו אומרים בכל בוקר, אתה הוא השם לבדך. אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל צבאם. הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. ואתה מחיה את כולם. אנחנו לומדים מכאן שכביכול בורא העולם לא ברא דברים באלמה. בורא העולם ברא חיים, חיים. אתה מחיה את כולם. כולם זה הכוונה. השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. ואתה מחיה את כולם. כל זה מלא חיים. אנחנו מצווים שהחיים האלה יתברכו, יפרו וירבו. לשם כך כביכול נתן לנו בורא העולם את כל המסר בידינו, הארץ נתן לבני אדם. לא נברא העולם אלא לפרוט ולרבות. לפרוט ולרבות זה נקרא להגדיל, להרבות, כן? להרבות חיים בעולם. להרבות חיים בעולם. אז אותו ואתה מחיה את כולם, שבורא העולם ישריש כאן בעולם. אתה מחיה את כולם. אנחנו נצטווינו שזה יתברך. שזה יפרה וירבה, יגדל ויתפשט. החיים האלה הם הם הדבר שבו נצטווינו. זאת הבריאה, לא נברא העולם אלא לזה. החיבור הנכון של אותה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, החיבור הנכון שבין השמיים והארץ הוא זה שמביא חיים לעולם. כשם שחיבור שבין משפיע ומקבל, אז עניינו הוא כדי להביא חיים, כדי להביא חיים. המשפיע הגדול והמקבל הגדול, החיבור שלהם הוא זה שמביא את החיים. אז עוד פעם, זה מה שהפסוק אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה הכוונה, כמו שהרמב"ן מגלה. ברא אלוקים את המשפיע הגדול ואת המקבל הגדול, וכך באופן כזה, כך באופן כזה, אז העולם כולו יתמלא חיים. החיים האלה, החיים האלה, הם בעצם, מדובר פה על חיי עולם. אותם חיים שכביכול בורא העולם ברא, ואליהם הוא מתכוון, כן, אליהם הוא מתכוון. החיים האלה צריכים להתפשט, צריכים להתגלות, צריכים להתפרס על פני כל העולם כולו. החיים האלה הם חיי עולם. הם לא חיים שיש איתם מוות. מדובר פה על חיי עולם. בורא העולם נתן חיים לבני אדם. כדי שהם ייקחו את החיים האלה ומהם יעשו חיי עולם. הקדוש ברוך הוא שם אותנו כאן בעולם הזה, כדי שאנחנו מן העולם הזה נעשה חיי נצח. מאותם חיי העולם הזה, שזה שורש, שממנו צריך לצמוח. כבר הזכרנו הרבה פעמים, והדבר ידוע, כן, הרי קראנו את זה בשבת. גן העדן נקרא גן. גן, גן זה מקום שעצים צומחים בו, וכל גן העדן כולו זה מקום שעצים, עצים צמחו שם. המושג גן עדן, מושג גן עדן, גן, זה הכוונה, מה שזרענו וצמח, נכון, זהו גן העדן. אנחנו נברנו במקום שבו זורעים, המקום שבו אוכלים את הפירות, כן, שם, שם נמצאים, שם נמצאים, זאת אומרת, שם נמצאים הפירות האמיתיים, הפירות של מעשינו, נמצאים שם. זהו הגן. הגן זה מה שצמח מאותם זרעים שנמצאים פה. אדם הראשון הונח בגן עדן, והוא הונח שם לעובדה ולשומרה. אדם הראשון הונח בגן עדן, וגם הוא צריך היה לאבד ולשמור לו, לעובדה זו מצוות עשה, לשומרה זו מצוות לא תעשה. לשומרה זה הכוונה לא לקלקל, ולעובדה זה נקרא לאבד את העצים, שהם יהיו, שיעשו פירות כראוי. זה נקרא לעובדה. זה שדה, ושדה צריכה עיבוד, והעיבוד הוא זה שעל ידו הפירות צומחים כראוי. זאת הבריאה בעצם כולה. זה מה שכביכול בורא העולם רוצה מאיתנו. זה מה שהוא מבקש מאיתנו. זה מה שהוא נתן לנו, וזה מה שהוא מאפשר לנו לעשות. לא רק מאפשר, אלא דורש מאיתנו שנעשה. לכך לא נברא העולם אלא לפרייה ורבייה. פירוש, העולם כולו נברא כדי שאנחנו מן העולם הזה נפרה ונרבה חיים. הגמרא אומרת בפרשת עגלה ערופה, הגמרא במסכת סוטה, גם את זה כבר הזכרנו פה כמה פעמים, כתוב בגמרא במסכת סוטה בפרק עגלה ערופה, כתוב על הפסוק בפרשת עגלה ערופה, זה כשנמצא הרוג ולא נודע מי היכהו, אז זקני אותה העיר שבסמוך לה נתגלה אותו הרוג, הזקני אותה העיר צריכים לערוף עגלה בנחר ולומר את מה שהם צריכים לומר. ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. אבל הם צריכים לערוף עגלה בנחר. והעגלה הזאת צריכה להיות עגלה עגלה שלא עובד בה ולא. אז הגמרא אומרת, למה לוקחים עגלה ועורפים אותה בנחל? והנחל הזה, הדין הוא, שאחרי שערפו עגלה בנחל, אז הנחל הזה לא יעבד, לא יעבד ולא יזרע. אסור שהנחל הזה יהפוך להיות שדה שמגדל פירות, עושה פירות. צריך להיות שומם. לא יאבד ולא יזרע. אומרת הגמרא, התורה צפתה לערוף דבר שלא עשה פירות, במקום שיותר לא עתיד לעשות פירות, על מי שלא הניחו לו לעשות פירות. הרי עורפים את העגלה על אותו הרוג, ואותו הרוג קטעו את חייו ולא הניחו לו לעשות פירות. שואלת הגמרא, מהי פירות? אילי מתולדות. כך אומרת הגמרא. אז מי שכבר לא ראוי להוליד, או מי שמעיקר טבעו לא ראוי להוליד, לא עורפים עליו. התורה לא חילקה. אלא אומרת הגמרא מצוות. דהיינו, כשנקטעו חיים באמצע, לא נודע מי היכהו, נמצא הרוג ולא נודע מי היכהו. היה אדם שהרג מישהו. הרג מישהו זה הכוונה, שהוא לא אפשר לו. הוא קטע אותו באמצע ולקח ממנו את האפשרות לעשות פירוש. כשנלקחה ממישהו האפשרות לעשות פירות, אז הדין שלנו הוא, כן, זה מה שבית דין צריך לעשות. לקחת עגלה שלא עשתה פירות, לערוף אותה במקום שלא יעשה יותר פירות. וזה, התורה צפתה, שזה דבר שיחפר, כן, יחפר על אותה פעולה, אותו מעשה, שלקח מאדם את האפשרות לעשות פירות. והפירות האלה הם מצוות, מעשים טובים. אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. זה נקרא עשיית פירות. גם בזה מקיימים פירות, פירות. פירות זה הכוונה. פרו ורבו, תרבו חיים, תרבו חיים. תיקחו שורש דבר ותעשו ממנו חיים. אותם זרעים שכביכול בורא העולם נתן בידינו, אנחנו צריכים לעשות מהם חיים. וזה, כן, בכל השטחים כולם. הזרעים שכביכול בורא העולם נתן בידינו, אנחנו צריכים אותם להפוך לחיים. לשם כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. אמרנו, בורא העולם לא ברא נמצאים, בורא העולם ברא חיים. לכן כתוב, ואתה מחיה את כולם. בורא העולם ברא חיים, והוא ברא חיים באות של ברכה. הכוונה היא שעיקר הבריאה היא להרבות חיים. זה, כן, לשם כך נברנו. לא נברא העולם אלא לפריאה ורבייה, להרבות חיים. ולהרבות חיים זה בכל תחום, בכל שטח. בכל מקום שמתרבים חיים, בזה נצטווינו. מצוות, תורה, התורה נקראת תורת חיים. התורה, מרבה תורה, כתוב במשנה, מרבה חיים. כל מצווה ומצווה, אין לך כל מצווה ומצווה שבתורה, שאין תחיית המתים תלויה בה. כתוב בחז"ל. כל מצווה ומצווה, היא מביאה חיי נצח, היא מביאה חיי עולם. התורה מביאה חיי עולם. חיי עולם נטע בתוכנו. ככל שאנחנו מרבים את הדברים האלה, אנחנו מרבים חיים בעולם. לזה נברנו, לזה נברנו. זאת הבריאה. נברנו שעל ידינו תתברך, כן, על ידינו תתברך הבריאה. דהיינו, הבריאה ניתנה לנו כשורש דבר, ומזה צריך הכל, כן, מזה צריך להתברך. כיוון שהשורש הוא שורש של חיים, ואתה מחיה את כולם, אז הברכה צריכה להיות ריבוי חיים, ריבוי חיים. לשם כך הבריאה נבראה, להרבות חיים. הלא לא נברא העולם, כן, העולם שהוא העולם שכביכול בורא העולם מחיה אותו. לא נברא העולם אלא לפריאה ורבייה. חיבור נכון, חיבור נכון של משפיע ומקבל מביא חיים. חיבור נכון של מה שנקרא בלשון הכתוב, שורש המשפיע ושורש המקבל, היינו שמיים וארץ. כשמחברים אותם נכון, כך מתפשטים חיים בעולם. כשמחברים שמיים וארץ, המקום, הגמרא אומרת מסכת כתובות, מסכת כתובות בדף ה', כתוב בגמרא, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. מעשי שמיים וארץ כתוב, ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. הארץ נוצרה ביד אחת, ביד שמאל, והשמיים נוצרו ביד ימין. ימיני טיפחה שמיים. ואילו בית המקדש, שהוא מעשה ידיהם של בני אדם, בני ישראל, צדיקים, אז כתוב על זה, מקדש השם כוננו ידיך. זה נברא בשתי ידיים. בית המקדש הוא המקום שבו שתי הידיים נמצאות ביחד. שתי הידיים, אותה יד שהיא נקראת שמיים, ואותה יד שנקראת ארץ, יד ימין ויד שמאל. שני הידיים ביחד נמצאות, זאת אומרת, פעולה של צירוף שני הידיים ביחד, היא בית המקדש. בית המקדש שנקרא המקום שבו נמצאים הקרובים. בבית המקדש נמצאים הקרובים. בית המקדש זהו מקום החיבור של כביכול, בורא העולם איתנו. זהו מקום הצירוף, מקום ההיות יחד, ושכנתי בתוכם. מקום ההיות יחד של בורא העולם איתנו. לכן בבית קודשי הקודשים, שהוא כן עיקרו של זאת זה סוף העשר קדושות, בית קודשי הקודשים, שם נמצאים הקרובים. אותו בית מקדש, אותו בית מקדש, עליו אנחנו מתפללים, מבקשים, רחם על ציון כי היא בית חיינו. רחם על ציון כי היא בית חיינו. משם, מבית המקדש, מתפשטים חיים לכל העולם כולו. בית המקדש זה המקום שמשם יוצאת השפעה לכל העולם כולו. מציון מכלל יופי, מפורסם. המדרש, חז"ל הרי דורשים, שלמה המלך בחוכמתו, ידע לשתול בירושלים מיני פירות כאלה שהאקלים של ירושלים לא מתאים להם. שלמה המלך ידע את העורק שהולך מציון מכלל יופי. שם, שם נמצא מרכז החיים של הבריאה כולה. ובאותו מרכז חיים של הבריאה כולה, מרכז חיים זה הכוונה, מרכז של עשיית פירות. עשיית פירות, ריבוי חיים. שלמה המלך ידע את העורק שהולך לאפריקה, ועל העורק הזה בירושלים הוא שתל פירות שגדלים רק באפריקה. וזה הצליח כמובן. אף על פי שזה לא בדיוק האקלים המתאים. ההתפשטות של החיים, דהיינו, חיים, כלומר עשיית פירות, ריבוי חיים. של כל העולם כולו, מקורו בציון. ציון, זאת אותה נקודה שנקראת, רחם על ציון כי היא בית חיינו. משם, כן, משם, מהמקום הזה, כן, מהמקום הזה, מתפשטים חיים לכל העולם כולו. כתל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. אנחנו חוזרים לענייננו. חיבור נכון, חיבור, צירוף נכון. לא נברא העולם אלא לפריאה ורבייה. לכן מתחייב מזה שהבראשית של הבריאה זהו יצירת משפיע ומקבל. זהו האופן שגזרה חוכמתו יתברך, שכך יעשו פירות בעולם. על ידי חיבור נכון של שמיים וארץ, של משפיע ומקבל. חיבור נכון, חיבור נכון, חיבור אמיתי של משפיע ומקבל. דהיינו שהמקבל מכוון את עצמו לקבל את כל ההשפעה כולה, וההשפעה כולה מכוונת אל המקבל. כך באופן כזה, כך באופן כזה, בצורה כזאת מתקיים, מתקיימת הברכה, מתקיימת השפעת החיים בכל העולם כולו. אני חוזר לדברי אברהם, שמפרש את רצי במנוחתנו, מלשון, תרצה בנו ממילא, מקומנו יהיה אצלך, ויתקיים בנו, ומצנה מנוחה אישה בית אישה. אישה בבית בעלה מוצאת מנוחה. כל האי נחת שיש בעולם, זה רק משום להבין המשפיע לא מוצא כנגדו את המקבל הנכון, והמקבל לא מכוון כנגד המשפיע הנכון. אין מנוחה במצב כזה. זהו המצב של חוסר מנוחה בעולם. כל חוסר המנוחה שישנו בעולם, זה רק העובדה שהעולם הוא חסר, חסר מנוחה. חסר מנוחה זה משום שהעולם לא ימצא מנוחה, אלא אם כן, מצן המנוחה אישה, מקבל בית אישה, בית אותו זה שהיא. שכוח הקבלה שלה מכוון כנגד כוח ההשפעה שלו. והחיבור שביניהם הוא זה שהמכוון האמיתי של הבריאה. והמכוון האמיתי של הבריאה זה שהתפשטו חיים בעולם. התורה מגלה שעשרה דורות מאדם עד נוח, וכולם היו מכעיסים ובאים עד שהביאה להם את מי המבול. כביכול בורא העולם איבד אותה מהעולם לא כעונש בלבד. זאת אומרת, זה לא נגמר בעונש. בורא העולם איבד אותה מהעולם כחרתה על עצם הבריאה. דהיינו, לא לזה התכוונתי. לא לזה התכוונתי. כי ניחמתי, כי עשיתי. לא התכוונתי לזה. לא זה היה המכוון. אז כאדם שכותב משהו והוא לא, לא יצא כמו שהוא התכוון. עושה משהו ולא יצא כמו שהוא התכוון. אז הוא מבטל, מסלק מעשה ראשון, ועושה את הדבר עוד פעם. כך בצורה כזאת, עבדו, דור המבול, הביא עליהם את מי המבול, הוא לא הביא עליהם כעונש בלבד. הביא עליהם את מי המבול, זה הכוונה, יש כאן חרטה. יש כאן חזרה. כי ניחמתי, כי עשיתי. דהיינו, מי המבול עניינם זה להחזיר את הבריאה לקודם היום השלישי. כך כתוב הרי בחזר, מפורש הרי במדרש. תחילת בריאת האדם זה כשהבריאה יצאה מתוהו והתחילה לקבל צורה. גמר הצורה זה צורת אדם. אבל תחילת הצורה של הבריאה זה כשהבריאה יצאה מתוהו. תוהו זה שני הימים הראשונים, שכל העולם כולו היה אך ורק מים. מים זה דבר חסר צורה. דבר חסר צורה לחלוטין. זה דבר שגם לא יקבל צורה לעולם. מים לא מקבלים צורה. המבול היה חרטה על כל מה שנוצר מיום השלישי ואילך. חזרה לימים הראשונים. יחזור הדבר לכמו שהיה, כמו שכתוב בחז"ל. יחזרו הדברים למה שהיו מקודם. מקודם, הכוונה היא לפני תחילת יצירת האדם. לא הייתה עדיין מציאות כזאת שנקראת אפר מן האדמה. כל העולם כולו היה מים. עכשיו, מה שחז"ל מגלים, אלו דברי חז"ל שקראנו קודם בהתחלה, מה שחז"ל מגלים, מהו הדבר הנכון שאליו כביכול התכוון בורא העולם, כשברא את כל הבריאה כולה לפריאה ורבייה. זאת אומרת, הוא ברא את כל העולם כולו כדי שאנחנו נרבה חיים, נרבה חיים, נוסיף חיים, נרבה חיים, נפרה ונרבה חיים. גם הפירות הרי להם חיים, כן, הפירות הם חיים הרי. פרו זה יצירת חיים, ויצירת חיים בריבוי זה עורבו. זה מה שחז"ל מגלים פה. שורש התפשטות החיים בעולם, כך כתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. אז בלי שניכנס לזה, בלי, זה נושא בפני עצמו. אבל הפירוש, עיקר הדברים, נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אותו גן, זהו הגן של הריבוי החיים. זהו הפרו והרבו של החיים. אלה הם חיי העולם. אלה הם חיי העולם שאנחנו נתחייבנו לזרוע כאן בעולם הזה, ושהדברים, שהחיים יתרבו במקום החיים האמיתיים. נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. משם מתפשטים חיים לכל הבריאה כולה. ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. אז כל ארבעת הנהרות שיוצאים לעולם כולו, הם כולם התפשטים. במובן הפשוט ביותר, זאת התפשטות החיים על פני כל ארבע, לכל ארבע כנפות הארץ. האופן איך הדברים האלה מתגלים, זה סתום בתורה, זה מסתרי תורה. אבל משם ייפרד והיה לארבעה ראשים. דהיינו, מאותו מקור של חיים, כן, מאותו מקור של חיים, משם מתפשטים חיים לכל העולם כולו. זהו אופן אחד של יצירת חיים. אופן שני של יצירת חיים. אופן שני. זה מה שכתוב כאן בספר הזוהר. כמו, דוגמת, זה דוגמה אחת. כמו דעת אמר כי בו שבת וכתיב וישבות ביום השביעי. השבת נמצאת בעולם, כבא השבת באה מנוחה. השבת כידוע, כמו שכתוב, כן, כמו שכתוב בגמרא, כמו שכתוב בסידור, השבת היא מעין עולם הבא. מעין עולם הבא. זאת אומרת, הגילוי של אותם חיים, אותם חיים שאנחנו נצטוונו ליצור אותם, כן, אז הגילוי של אותם חיים פה בעולם הזה זה בשבת. השבת עניינה, כן, לחיות פה בעולם הזה חיים שהם מעין העולם הבא. העולם הבא אין בו צער, העולם הבא אין בו תרדה, העולם הבא זה מקום של מצן המנוחה, אישה בית אישה. שם אין טרדות, שם אל יצא איש ממקומו, שם כל אחד ואחד נמצא במנוחה שלמה. שם הוא נמצא מכוון לגמרי לאותה השפעת חיים שצריכה להגיע אליו. כמובן מי שזכה לזה. השבת ניתנה בעולם, מה היה העולם חסר, כתוב רש"י בשם חז"ל. מה היה העולם חסר? ששת ימי בראשית בראו את כל העולם כולו. בששת ימי בראשית נברא כל העולם כולו. כל מה שיש בעולם נברא בששת ימי בראשית. והעולם היה חסר משהו. מה היה העולם חסר? מנוחה. מנוחה זה הכוונה. מנוחה זה הכוונה. האפשרות להגיע למה שנקרא מנוחה. דהיינו האפשרות לנגוע באותם חיים שהם מנוחה שלמה. אותם חיים שבהם אנחנו מכוונים לגמרי, נמצאים לגמרי, מכוונים לאותה השפעה, לאותה השפעת חיים. בלי להיכנס, כבר מגלים לנו חז"ל והראשונים ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם ויס כביכול בורא העולם וישם שם את האדם אשר יצא. קיים מקום מסוים בעולם. הדברים מבוארים בדברי הראשונים, בדברי הרמב"ן ועוד רבינו בחייא ועוד ועוד. קיים מקום מסוים בעולם, שהמקום הזה, אחרי שבורא העולם גירש את האדם מגן עדן, אז אי אפשר כבר להגיע לשם. אי אפשר להגיע לשם. זאת אומרת, אין לנו אפשרות להגיע למקומו של גן העדן בעולם הזה. מה שנשתייר בידינו זה רק זמן, שבזמן הזה אנחנו נמצאים בתוך מציאות שהיא מעין עולם הבא. אבל מאותו גן עדן, דהיינו שנוכל להיכנס אליו בגופנו, להיות שם, להיות, להימצא שם, לשבת אנחנו נכנסים כמה שאנחנו מתכוננים. אבל למקום, אילו היה אפשר להיכנס, אז היינו נכנסים בגופנו. את זה לקחו מאיתנו. את המקום לקחו מאיתנו. אבל מה ששאירו בידינו זה את השבת. מה שכתוב כאן בחזר, זה שהתולדות של העולם, התולדות האמיתיים של העולם, אז הם כלואים בשני הדברים האלה. דהיינו, באותם שתי נקודות, שהנקודות האלה הם המציאות של עולם האמת, עולם הבא, עולם של החיים האמיתיים בעולם הזה. משם, מי שמתחבר לשם, מי שמצרף את עצמו לשם, החיבור לשם הוא זה שממנו מתגלים חיים בעולם. ממנו מתפשטת חיות לכל העולם כולו. אותם חיים שהם אילו שנצטווינו, העולם נברא בשבילם, נצטווינו לפרוט ולהרבות אותם, את אותם חיים. נצטווינו שאנחנו ניקח את מה שניתן בנו כשורש ונעשה את החיים האלה כפירות שצומחים מאיתנו, ולא רק זה, אלא גם בריבוי. התולדות האלה הן תולדות שרק עד כמה שמתחברים לשם, זאת אומרת, עד כמה שאנחנו מתחברים אל מה שבסופו של דבר נקרא שמיים, כמה שאנחנו מתחברים אל מה שבאמת נקרא השמיים, ככה אנחנו מתחברים לשורש החיים בעולם, לבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והעולם נברא כדי להתברך. כדי להתברך זה הכוונה, כדי שהחיים יפרו וירבו בו. בין היתר, השמיים והארץ, השמיים זה המקום שאליו אנחנו נגיע אחרי שנעבור את כל הדרך. הראשונים אומרים שלכן השמיים נקראים כך, משום שזהו השם שלשם אנחנו רצים. הארץ זה מלשון רצון, מלשון ריצה. אבל לאן? לאן? לאן אנחנו הולכים? אז כשבן אדם רץ, שואלים אותו, לאן אתה רץ? אז הוא עונה לשם. לשם. השמיים, זהו המקום שכולל את כל השמים שלשם אנחנו רצים. כל אחד מגיע מהכיוון שלו. כל אחד ואחד הולך לבית עולמו. כי הולך האדם לבית עולמו. כל אחד ואחד הולך לאותו שם שלשם הוא הלך. לשם הוא רץ. במילים אחרות, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כלומר, בורא העולם ברא את כל הבריאה כולה כמהלך אל שם, והשם שאליו צריך להגיע. זהו במילים אחרות מה שאמרנו מקודם. שם נמצא כל השפע כולו. ולשם אנחנו רצים. אותו אנחנו רוצים לקבל. אליו אנחנו שואפים. ארץ רוצה, רוצה ורוצה, כל רצון הוא להגיע למשהו. הרצון הוא להגיע לשם. וכל אחד ואחד, כל אחד ואחד, הולך מן הארץ אל השמיים. החיבור שבין שתי המציאויות האלה, החיבור הגדול שבין שתי המציאויות האלה, הצירוף, החיבור הנכון של השמיים והארץ, דהיינו, כשהאדם מכוון את עצמו נכון לגמרי אל שם, אז השם מכוון לגמרי אליו. אותו שם מראה לו לאן ללכת. זהו החיבור הנכון, וזהו החיבור שמביא חיים. החיבור הזה, החיבור של... שוב, אני חוזר ואומר, אותה נקודת ראשית, שבאה כביכול, היא אותה נקודה, שעליה נצטווינו, להפרות אותה ולרבות אותה. אותה נקודת ראשית. זאת אומרת, אותה ברכה, אותו ריבוי, אותו שפע של חיים. אז הוא נמצא בחיבור הנכון. החיבור הנכון, שאנחנו מחברים את עצמנו, כן, אל אותה תכלית. אל אותו שפע שאנחנו צריכים להגיע אליו. אותו שפע שנברנו כדי להגיע אליו. כמו שאמרנו, מרבה תורה, מרבה חיים. מרבה מצוות, אין לך כל מצווה או מצווה שאין תחיית המתים תלויה בה. מרבה חיים. ונשמח בדברי תורתך או בדברי תלמוד תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיים. הדורות, כל עשרת הדורות שמאדם ועד נוח, כולם היו מכעיסים ובאים. כולם היו מכעיסים ובאים. חז"ל מגלים בפירוש מה שכתוב בתורה, כי מלאה הארץ חמס מפניהם. אפילו בהמות וחיות, אומר רש"י, היו נזקקות לשאינו מינן. עד כדי כך התאבדה המערכת, אותה מערכת של החיבור, הצירוף של ההשפעה והקבלה. התאבדו עד כדי כך שכל אחד ואחד כיוון את עצמו לא לכיוון הנכון. לא המשפיע אל המקבל הנכון, לא המקבל אל המשפיע הנכון. הבריאה כולה התאבדה. כאן בנקודה הזאת, כאן בנקודה הזאת נמצאת חרטה על עיקר הבריאה. לא לזה התכוונתי, אומר בורא העולם, כי ניחמתי כי עשיתי. ונוח, כך כתוב, כי ניחמתי כי עשיתי, ונוח מצא חן בעיני השם. זה מה שחז"ל מגלים לנו. אלה תולדות נוח, אלה פסל את הראשונים. רק באופן הזה של מה שנקרא נוח. נוח. אז שני דברים הם המשמעות של נוח. נוח זה לשון מנוחה. לשון מנוחה, לשון מנוחה זה הכוונה, אני נמצא במקום הנכון. זה נקרא נוח. כל עצמו של האדם הזה היה, תמיד, כן, זה נקרא נוח, איש צדיק היה בדורותיו. הוא תמיד היה במקום הנכון, הוא תמיד היה מכוון לדבר הנכון. זה פירוש נוח איש צדיק. אז התורה מגלה לנו כאן, אלה פסל את הראשונים. הראשונים לא יעשו תולדות. חיים לא יתגלו מהם, חיים לא יתרבו מהם. אלה תולדות נוח. נוח בבריאה יש בשני דברים. שניים שהם אחד. נוח בבריאה יש רק במה שנקרא נהר שיוצא מעדן להשקות את הגן. אותו נהר שיוצא מעדן להשקות את הגן, הוא, זה הרי מקום המנוחה. המנוחה נמצאת שם, שם נמצאת המנוחה. שם נמצאת המנוחה, זאת אומרת, שם נמצא תמיד, שם נמצא בעצם המקום הנכון, ששם אנחנו מכוונים לגמרי, כן, אל אותה השפעה שהיא גם היא מכוונת אלינו לגמרי. שם נמצא בשבילנו החיבור של הארץ והשמיים באופן מלא. שם נמצאת הברכה. שם נמצאת הברכה, חיים עד העולם. שם ובשבת. שני הדברים האלה הם מה שהתורה מגלה. אלה תולדות מאז ואילה, מאז המבול ואילה. תולדות יבואו אך ורק, תולדות אמת, לא תולדות תוהו, תולדות אמת, דהיינו התפשטות אמיתית של חיים בעולם, יבואו רק ממי שיש לו את המעלה שנקראת נוח. נוח, כמו שאמרנו, נוח זה או שבת או גן עדן. או מעין עולם הבא, כן, מעין עולם הבא בזמן, או גן עדן עצמו, שהוא מקום המלוכה. נוח. אלה תולדות נוח. תולדות אמיתיים שיש להם קיום. אלה תולדות נוח. זה מה שהתורה מגלה. התפשטות אמיתית של חיים בעולם. זה בזמן שהדברים נמצאים באותה מציאות, כן, שהיא נקראת מצנע מנוחה, אישה, בית אישה. במקום שהשמיים והארץ מתחברים חיבור נכון, כן, כששם החיבור הנכון הזה הוא הברכה והחיים. הראשונים נפסלו משום שהם כל עצמם היו חמאס. לקחו, גזלו שפע שלא מגיע להם, גזלו שפע שלא שייך להם. כיוונו את עצמם לדבר שלא שייך, הוא לא ממינם. לא שייך להם בכלל. זאת בחינת המנוחה של שבת. המנוחה של שבת עניינה. אנחנו מכוונים למקום הנכון. כשאנחנו מכוונים למקום הנכון, לשם אנחנו מכוונים את עצמנו לגמרי. אז אנחנו לא תרודים בשום דבר. הזכרנו פה כבר. תהה בעיניך כל מלאכתך כאילו היא עשויה. זאת השביטה האמיתית של שבת. שביטה נקראת מנוחה. תרגום תמיד מתרגם שביטה מנוחה, כמו שהזכר. וינח ביום השביעי. כביכול בורא העולם נח ביום השביעי. נח זה נקרא. המידה הזאת שנקראת מנוחה. המידה הזאת היא מידה שהביאה לעולם את המציאות הזאת. מה היה העולם חסר מנוחה? בא השבת, בא המנוחה. המציאות הזאת של היות מכוון לגמרי, לגמרי לגמרי, היות מכוון, כמו שכתוב בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והשמיים והארץ צריכים להיות מכוונים זה לזה. הארץ רצה אל אותו שם שהוא השמיים. השמיים מכוונים את אותו שם, מכוון את עצמו אל מי שרץ, ואותו רץ מכוון את עצמו לאותו שם. כשהם נמצאים ביחד, אז הוא מפסיק לרוץ, והם נמצאים ביחד. זאת הבריאה של שבת. באה השבת, באה המנוחה. חיבור לבריאה הזאת, חיבור למציאות הזאת, הוא זה שממנו מתגלה שפע החיים בעולם. מזה מתגלה. אותם חיים, חיי אמת, אותם חיים שהם נמצאים בשורש החיבור שבין שמיים וארץ. זה מה שרצינו לבאר. אלה תולדות נוח. אז מגלים לנו כאן שאותו נוח הוא המנוחה של העולם הבא והמנוחה של שבת. לזה התכוונו כשאמרו נוח. אלה תולדות נוח. ומתכוונים להגיד לנו שכל תולדות העולם שהיו עד אז הם לא היו תולדות אמת. לא לאלו החיים התכוון בורא העולם. תולדות אמת מגיעים אך ורק, כן, מאותה מעלה, מאותה מידה, מאותה מציאות שהיא נקראת נוח, שהיא נקראת מצן המנוחה, אישה בית אישה. בהמשך הדברים כתוב כאן בספר הזוהר, שהתיבה היא כנגד ארון הברית. תיבת נוח היא כנגד ארון הברית. ארון הברית זהו המקום שמעליו, חלק ממנו, הם הקרובים. זה ארון הברית. מהחיבור הזה של נוח ותיבה, מזה המשיכו תולדות העולם, ועל זה, אלו התולדות שיהיו קיימים, שיתקיימו. יותר הקדוש ברוך הוא לא יביא מבול לעולם. מנוח ואילך, מנוח והתיבה ואילך, אז התולדות הם נולדו, הם הגיעו לעולם, נכון. כל התולדות, כל עשרת הדורות שמאדם ועד נוח, קלקלו, כולם היו מכעיסים ובאים, והם עיוותו את אותה מציאות שכביכול בורא העולם ברא. זה הביא לכי ניחמתי כי עשיתי. ונוח מצא חן בעיני השם. מציאת החן, בחזל כתוב, שכביכול בורא העולם אמר בסיום הבריאה, ברגע שהבריאה נסתיימה, עוד לפני שהבריאה התחילה לפעול, עולמי עולמי, הלוואי ותהי מעלה חן לפניי בכל שעה, כדרך שאתה מעלה חן לפניי בשעה זו. זאת הייתה הבריאה שבורא העולם בחר לברוא. זה היה גילוי רצונו. זה, כאן נמצא החן. נוח מצא חן בעיני השם, משום שהוא צירף את עצמו לבריאה כפי שהיא במקור. ולוואי הוא תהי מעלה חן, תהי מעלה, מעלת חן לפניי, כדרך, ככה אומר הקדוש ברוך הוא לבריאה, כדרך שאת מעלה חן לפניי בשעה זו. ונוח מצא חן בעיני השם. אותה מציאת חן שהבריאה מצא חן בעיני בורא העולם. היא הייתה מציאת החן שנוח מצא חן בעיני השם. הדבר הזה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו נברא כדי לברוא חיים. והעולם לא נברא העולם אלא לפריה ורבייה. כדי, כל אחד ואחד מאיתנו נברא כדי להוסיף חיים, כדי לברוא חיים, כדי ליצור חיים. צריך לדעת יצירת חיים רק באופן כזה. רק באופן כזה. אין במציאות יצירת חיים בלי שנכוון את עצמנו למה שנקרא, לאותו מקור שמשם כל החיים בעולם. באופן אלה תולדות נוח, המילים האלה בלבד, אלה תולדות נוח, אלה פסל את הראשונים. אז כתוב כאן למה נפסלו הראשונים. הראשונים נפסלו כי הם לא היו נוח, ונוח מצא חן בעיני השם. עד כמה שיש לנו שייכות, והדבר הזה הוא בפועל, מה שנשאר בידינו, זה בפועל שייכות אמיתית לקדושת שבת. כל מי שיש לו קשר אמיתי לקדושת שבת, כל מי ששייך באמת למה שנקרא מנוחה שלימה שאתה רוצה בה, כל מי שמצרף את עצמו באמת לקדושת שבת, אז הוא מוצא מנוחה. כל מי שמוצא מנוחה, אז תולדותיו הם תולדות של חיים שקיימים לעולם ועד. זה מה שרצינו לבאר, וכביכול נקווה כשם שנאמר על בית המקדש שהוא בית חיינו, אז יתקיים בנו כתל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם.